אתם מאזינים לעל כתפי גמדים. פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכות הבאים לעל כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי העוסק בבניית משחקי תפקידים והצלת העולם מסיכונים אקזיסטנציאליסטיים. שמי הוא ערן אבירם.
נעים מאוד, אורי ליפשיץ.
והפעם יש איתנו אורח והוא נקרא...
אני שחר אבין, שלום.
שלום. שחר אבין הוא בחור שאני עובד איתו, היה לי את הכבוד, יש לי עדיין את הכבוד לעבוד איתו במשך 4-5 שנים האחרונות. אקדמאי, כמוני הוא גר בלונדון, שלא כמוני הוא אקדמאי, הוא מתעסק בתחום האקדמיה, הוא יסביר עוד מעט כמובן בדיוק במה, ואז נסביר למה הבאנו אותו לכאן. בקצרה, הוא מפתח משחק ממה שנקרא ז'אנר ה-Serious Games, זה משחק שמיועד למקבלי החלטות ולאנשים בעמדות כוח במקומות אמיתיים וחשובים בעולם, על מנת לחנך אותם, ללמד אותם, להראות להם דברים חשובים שכדאי שהם ידעו, ולעזור להם להגיע למסקנות שכדאי שהם יגיעו אליהם. אנחנו נסביר ספציפית על מה מדובר. שחר, מהי הסכנה? ומי אתה? מאיפה אתה בא אלינו ולמה הכל מסוכן?
שלום, איזה כיף להיות פה. קוראים לי, אני שחר. אני חוקר במכון לחקר סיכונים קיומיים באוניברסיטת קיימברידג'. הצטרפתי לפני איזה 8 שנים מגוגל, ובהתחלה התעסקתי בכלל הסיכונים הקיומיים, ותוך כמה שנים נפלתי לסיכונים קיומיים מבינה מלאכותית.
איך מחליטים דבר כזה? יש מצנפת? כאילו, כן, סיכונים קיומיים, מה נבחר היום?
אני יכול לדבר על זה גם שעתיים, וזה לא מאוד מעניין את הקהל שלך כנראה, אבל אתה יודע, יש גרעין, ויש מגפות, ויש בינה מלאכותית, ויש התחממות אקלים, ויש דברים יותר מוזרים שאפשר לדבר גם עליהם. זה היה היתרון היחסי שלי. הגעתי מרגע יחסית טכני, היה הרבה עניין בתחום הבינה המלאכותית, התחלתי לעשות שיתופי פעולה עם קולגות, ונפלתי לתוך לכתוב דוחות ומאמרים בנושא. והתחלתי גם להאמין בעצמי שזה מאוד 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 חשוב, אולי אחד הדברים הכי חשובים שקורים כרגע בעולם.
אז מהו הרקע שלך באקדמיה? אתה דוקטור.
גדלתי בארץ, שירתי בצבא, נסעתי לאנגליה לעשות תואר ראשון בפיזיקה, במהלך התואר ראשון בפיזיקה גיליתי את הפילוסופיה של המדע, התאהבתי בה, עשיתי בזה מאסטר ודוקטורט, על איך נכון שממשלות יממנו מדע, מאסתי באקדמיה אחרי 4 שנים של לחקור את האקדמיה, והלכתי להיות מתכנת בגוגל, ואחרי שנה קם המכון לחקר סיכונים קיומיים, וזה נראה לי כמו הדברים שקיוויתי שיהיו באקדמיה. חזרתי לאקדמיה ומאז אני שם.
יהיה קישור בהערות של הפרק דרך אגב לסיזר, למכון לסיכונים קיומיים, וספציפית גם למשחק שעליו נדבר, Intelligence Rising, יש לו אתר, ושם גם יש הסבר נוסף עליו, אם כי אני מקווה שאחרי הפרק הזה אתם תכירו אותו מספיק. ושחר, מהו הרקע שלך במשחקי תפקידים?
אין לי המון רקע במשחקי תפקידים, שיחקתי עם חברים ביסודי ובתיכון, מבחינים ותקונים ו-advanced, בצורה מאוד גרועה שאנשים שפשוט מרימים ספר ומריצים משחק משחקים, כי אז לא היה פודקאסטים ווידאו באינטרנט, ואז די נעלם הרעיון של להשתמש במשחקי סימולציה בשביל להעביר לקחים של בינה מלאכותית עלה בשיחה עם קולגות באוקספורד שניסו את זה בתור רעיון, זה בכלל לא המקושר למשחקי תפקידים, והתאהבתי במודל ולקחתי אותו ורצתי אותו, וחמש שנים אחר כך יש סיריוס גיים עם תקציב ועמותה שאנחנו עכשיו קרובים גם להריץ אותו באמת עם מקבלי החלטות רלוונטיים. כבר מריצים עם מקבלי החלטות רלוונטיים, שזה מרגש ומפחיד.
כלומר, רק שנבין את הקונסטלציה, אתה מגיע לאנשים רציניים בעמדות כוח, שמשפיעים על מדיניות ברמה חברתית, מדינית לפעמים וכדומה, ואתה בגדול מריץ להם סשן משחקי תפקידים, שמטרתו להכניס אותם לתוך סיטואציות שהם יאלצו להתמודד איתם כדי להבין את הסכנות, ובניגוד להרבה מאוד מהדברים שאנחנו מדברים עליהם פה בפודקאסט, על איך לעשות מעניין, איך לעשות כיף, איך לעשות אינגייג'ינג, אתה אומר, בוא נעשה לא רק מחנך, אלא גם אינסטרקטיב, אני חסרה לי פה מילה.
לעודד לפעולה.
לעודד לפעולה, בדיוק.
בדיוק נכון. אז אתן לך דוגמה, במשך הרבה מאוד זמן במהלך הפיתוח הגענו בעיקר לסטודנטים, אז נאמר, גם אם אני מגיע לדוקטורנט בבינה מלאכותית, עוד כמה שנים הוא יהיה בעמדת מפתח אולי, זה מי שאנו גישה אליו בתור אקדמיים, לאחרונה זה משתבר, אנחנו צריכים להגיע גם לצוותי מדיניות בחברות גדולות, גם לצוותים בממשלות, ואנשים שמייצאים בממשלות, אז זה כבר באמת יותר קרוב למקבלי ההחלטות, ואני מגיע לסשן של 4 שעות, ואני אומר להם, אתם מתחלקים ל4 קבוצות, ממשלת סין, ממשלת ארצות הברית, חברת טכנולוגיה גדולה בארצות הברית, חברת טכנולוגיה גדולה בסין, ויש לכם 2 פעולות גדולות לעשות בשנה, ואני מתחיל לספר להם סיפור על מה קרה בין עכשיו ותחילת המשחק, פעם היינו צריכים לשים את זה יותר בעתיד, היום אני כבר מתחיל את זה מחר, כי טכנולוגיה מתקדמת יותר מהר ממה שהמשחק מציג. אני אגיד, שאלה ראשונה בתחילת המשחק זה, טנסנט לקחו מודלי שפה גדולים כמו ChatGPT, הכניסו את זה לוויצ'אט שלהם, עכשיו כולם מדברים באפליקציות עם בוטים, וכל האנשים שעובדים בשירותים כאלה, הולכים לבית העבודה שלהם, הממשלה, הציבור בפאניקה, ממשלת סין, ממשלת ארצות הברית, מה אתם עושים? אתם מעלים מיסים על הדברים האלה כדי לרקח את הפגיעה, או שאתם מתעלמים מזה ואוכלים את המרמור בציבור? ואז השחקנים צריכים להחליט בדקה הראשונה שבו, כאילו, עברנו אני מסביר להם את החוקים ונותן להם את הרקע, לאוקיי, עכשיו אני צריך להחליט החלטת מדיניות שתשפיע על איך המדינה שלי מתנהלת, ואז זה הולך ונהיה יותר גרוע משם.
למשחק יש גם חוקים, רק כדי להבהיר, זאת אומרת, יש גלגולים שעושים, יש מדדים שמייצגים את הסופט פאוור, את הסייבר פאוור, את ההארד פאוור, את הבאג'ט, את ה-AI טלנט, כי אתה, עיקרו של המשחק הוא על פיתוח טכנולוגיות AI, ולראות את ההשלכות שלהן, יש גם עץ טכנולוגיות, אבל לפני שאנחנו נמשיך לשם, אני חייב לציין איזשהו גילוי נאות על הקשר שלי לכל זה, לפני כ-4-5 שנים, היה לי דוכן בדרגון מיט עם אביב אור במסגרת Up to 4 Players, וניגש אליי שחר, ואומר, שלום, אמא שלי מכירה את אמא של אביב אור, אני חושב, או משהו כזה, ואמרה משהו על זה שמשחקי תפקידים באנגליה, משהו, ואז הוא בא ודיבר איתנו ומשך אותי פנימה, כי אני מאוד, מאמין מאוד גדול בשימוש במשחקים לגרייטר גוד ולחינוך, ומאז אני חבר מהצד של הפרויקט, מדי פעם שאחר ככה מזמן אותי לדברים מסוימים לעזור בהם. הכל בהתנדבות, אבל אני כן מעורב, גם רגשית וגם אידיאלית בהתרחשות. וגם פוטנציאלית יש התכנות ששחר ישלם לי על עבודת דיזיין, אז רק כדי להבהיר איפה אני עומד פה.
רן, לאף אחד לא אכפת, כולנו רוצים שישלמו לך כדי שתעשה דיזיין על דברים, כדי שיהיו דברים יותר טובים בעולם. גילוי נאות, אני פגשתי את שחר בדרגון מיט, והוא נראה לי מגניב כי הוא דיבר עם רן, אז אמרתי לו שלום. זהו.
מעבר לכך גם הרסתי לשחר במשך איזה שנה מערכה של Adventures in Middle Earth במירקווד, והוא הריץ לי Blades in the Dark, הכל אונליין.
זה נכון, כי אחרי שגיליתי את ערן גיליתי מחדש את עולם משחקי התפקידים, ואוי איזה כיף זה העובדה שאנחנו כרגע לא מריצים, כי קיץ וזה עצוב מאוד, אני מתגעגע מאוד.
קרה אני בטוח לאלפי אנשים שהם פגשו את ערן והיא לקח גילו מחדש את העולם הנפלא של משחקי תפקידים בצורה נחמדה וכיפית. קורא לאנשים גם איתי, אבל פחות נחמדה וכיפית, שמתעוררים באמצע הלילה ואני שם עם קוביות, אבל זה קורה. בואו נחזור רגע למשחק שנקרא Intelligence Rising, ושחר, כל התהליך פיתוח של הדבר הזה, כלומר איך אתה מגיע מאוקיי, אני חוקר סכנות קיומיות, לאוקיי, בוא נעשה איזשהו מודל שמדמה את ההתפתחות של הדברים, אוקיי, בוא ננגיש את המודל הזה לאנשים, כדי שיוכלו לחוות את התהליך הזה באופן מואץ, כדי לראות מה ההשלכות של הדברים שיעשו בהווה. אני אישית חושב שעצם העובדה שבגיל 15 שיחקתי סיב 2, הפך אותי לאדם יותר טוב. אבל זה היה הרבה פחות מוביל לפעולה, זה היה הרבה יותר, הנה תלמד דברים על העולם, בתוך מין עטיפה מאוד דקה של משחק אסטרטגיה. כי אני לא מכיר מישהו שלא פשוט ישב וקרא את הסיביפדיה, מקצה לקצה מתישהו. אז איך זה קופץ, התהליכים האלה של, כן, אנחנו אנשים רציניים שחוקרים את הנושאים שעלולים לחלות את האנושות, בואו נעשה משחק תפקידים.
טוב, אז נתחיל, שני דברים להגיד לפני שאני מספר סיפור. אחד, תרמו לפרויקט הרבה אנשים לאורך הדרך, אני רוצה להודות לכולם, זה באמת קבוצה, ואנשים שהיו לאורך הדרך ועכשיו עברו לדברים אחרים, וחלקם עדיין איתנו, וזה כיף גדול. והדבר השני שרוצה להגיד זה שאני הולך לסכם 6 שנים של פיתוח אולי, אז בדוח יהיו דברים שאני אשכח, אבל זה תקציר, ואולי אני זוכר בעוד דברים. למשל, אמרת הרגע סיב 2, וזה הזכיר לי, ואני בדרך שוכח את זה מהסיפור של Just Rising, שבערך 2 לפני שהתחלתי בכלל לעבוד משחקי תפקידים, עבדתי עם חבר טוב, וקצת מימון מבחוץ, מוד ל-Civilization 5, שהכניס לשם סיכונים של בינה מלאכותית. כחשב אחד הניסיונות הראשוניים של הנגשה של המחקר שלנו, בתוך סביבה שהיא יותר משחקית, יותר נגישה, יותר מורכבת, בתור מישהו שהוא גם ותיק, Civilization 2 עד 5. ואני חושב שזה לימד אותנו לא מעט על גם מה לעשות בפרויקטים כאלה שהם על התפר שבין אקדמיה ל-outreach, לחינוך, לסימולציות, גם מה לא לעשות, למשל, לא לשחרר משהו לעולם בלי דרך לאסוף דאטה.
בתור מנהל המוצר שבי קופץ ואומר, כן, היי דאד, הלקח הכי חשוב נלמד.
כן, הכי חשוב. אז ה-Origin Story, סיפור ההתחלה זה באמת, ביקרתי באוקספורד, יש לנו מכון אחות, Future of Humanity Institute, הוא קם על ידי ניק בוסטרום, יש לו היסטוריה מסועפת באקדמיה, לא ניכנס לזה עכשיו, פגשתי שם 2 חוקרים, זה היה באמת בצד של סדנה אחרת, והם אמרו, יש לנו רעיון, בואו נעשה משחק סימולציה, שחר, אתה תהיה דמי ססביס, מנכ״ל DeepMind, ועוד מישהו שפה בחדר יהיה ממשלת ארצות הברית, והבן אדם השלישי יהיה סוג של שליט המבוך, העולם, כל הטכנולוגיה. אתה, שחר, מנסה לפתח טכנולוגיות, ומנסה לשמור על עצמאות ממשל ארצות הברית, ממשל ארצות הברית מנסה לעשות מה שהיא מנסה לעשות, והטכנולוגיה מנסה לעשות מה שהיא מנסה לעשות. ולקח איזה 2-3, בסוף, בגלל שחשתי מאוים, מכרתי את כל סודות הטכנולוגיה בטעות לממשלה, ואחר כך התחרטתי על זה מאוד, ו... שמתי כל משאביי בניסיון להפוך את הטכנולוגיה לבטוחה, והרגשתי גם שהפסדתי, גם שלמדתי משהו, וגם שזו הייתה חוויה מאוד משמעותית, שבאמת לוקחת שיחות של תיאוריה של איך הטכנולוגיה הולכת להתפתח, יחסים בין ממשלות לחברות, יחסים בין חברות והטכנולוגיה שאתם מפתחים, ויצרה משהו שנשאר איתי. אמרתי, שאלת אם הם הולכים לעשות עם זה משהו, אמרו שכנראה לא, אולי לכתוב איזה דוח וזה. אז אמרתי, טוב, אז אני רץ עם זה. והתחלתי לאסוף אנשים בסלון, ובמשרד, באוניברסיטה. ובהתחלה זה באמת היה פרי פורם לגמרי, אני חושב שבהתחלה אפילו לא הייתה קובייה, פשוט שמנו אנשים בתפקידים, ושיחקתי עם מה התפקידים, וזה באמת, אז היה רק אני לתקופה, אוקיי, אלה התפקידים החשובים, באמת. יש את החברות שבאמת בחזית פיתוח בינה מלאכותית, יש את המדינות שבהן הן עובדות, לפעמים זרקנו פנימה את האום, או את האפיפיור, או את כל מיני תפקידים כאלה, הציבור המודאג, מישהו צריך לשבת, ובמשך להיות הציבור המודאג, לאט לאט למדנו מה עובד ומה לא עובד. ואחרי כמה זמן הוספתי קובייה, אני חושב שבהתחלה זה פשוט קוביית קוף 10-1, כדי ש... טוב, הדבר הזה אני לא יודע אם הוא ילך טוב או רע, אתה מנסה לעשות משהו, נראה לי שהוא די קשה, אתה צריך 8 ומעלה בשביל זה יעבוד, ואז אם זה לא עובד, אז השחקן מאשים את קובייה ולא אותי, והכל בסדר.
אמת.
ונהיה מאוד מאוד חשוב לנהל, בגלל שזה משחק תחרותי, כי העולם שאותו אנחנו מנסים לסמלץ הוא תחרותי, אז המשחק הוא תחרותי, צריך הרבה מאוד מידע שהוא רק בין שליט המבוך והשחקנים, או רק בין שחקנים ספציפיים. אז יש הרבה מאוד, עכשיו כולם ביחד ומספרים את מה שכולם יודעים, ואז כולם הולכים לנפרד, ואני מתלחש סודות איתם, או שהם מתלחשים סודות אחד עם השני. והברור שזה צריך להיות חלק מהמשחק עובד.
חמד, יש ממש פייזים שונים של public phase ו-private phase.
כן, באמת. כן, ואני חושב ש... אז באמת השלב... חצי שלב באמצע זה שהגיע לנו חוקר בשם רוס גורצמאחר, שחוקר את ידי בינה מלאכותית ועזרנו לבנות עץ טכנולוגיות, כי באמת, ואחד הדברים שהרגשתי שזה, המשחק נורא מתפזר, ואנשים לא יודעים איך יראו את ידי בינה מלאכותית, ואני לא תמיד יכול לשלוף מהראש בקלות, אז בוא ניצור עץ, כמו שיש עץ טכנולוגיות בציביליזיישן, ניצור עץ טכנולוגיות למשחק, השחקנים ישחקו על אותו עץ טכנולוגיות, וישחקו את ההשלכות של אותו עץ טכנולוגיות. לא תמיד הם יקחו את אותו מסלול. וזה עזר מאוד, וקצת אחרי זה קיבלנו גרנט ראשוני לפרויקט, בשביל המאזינים שלא יודעים איך קנדים אקדמיים עובדים, אז זה היה גרנט יחסית קטן, והוא היה של $50,000. אני חושב שהוא אמור להחזיק לנו לשנתיים. אני חושב שאנחנו עדיין מגרדים את השאריות שלו. הצלחנו למתוח אותו קצת. אז הוא לא שילם על משכורות, כל האנשים שעובדים על זה הם עדיין אקדמיים שמקבלים את המשכורת שלהם מהאוניברסיטה, אבל זה שילם, אני החלטתי בהתייעצות עם עוד מישהו, וזה עוד אירן, אירן דרור, שבאיזשהו כנס, שהוא אמר, בוא תעשה דיזיין ספרינט. דיזיין ספרינט זה יופי של דרך לפתח מוצרים חדשים, וזה מה שעשינו, הזמנו...
שאריות שלך בגוגל שווינג.
כן.
במאמר מוסגר למאזיננו, דיזיין ספרינט הוא תהליך של בין 3 שעות ל-5 ימים, שבו לוקחים בעלי מקצוע מכל שלבי הפיתוח של מוצר, ועושים מין תהליך מואץ, שבו ב-X זמן הזה עוברים ממחקר לעיצוב, לבניית MVP ראשוני, כלומר גרסה ראשונית של המוצר, ונותנים אותם למשתמשים הפוטנציאליים שישחקו, כלומר ממש כל התהליך הארוך הגדול, עושים אותו בקטנה כדי להגיע לאיזשהו אב טיפוס עובד, ולראות האם הנחות היסוד שלנו בכלל מחזיקות מים.
נכון, אז באמת עשינו את הגרסה של 5 ימים, וביום הראשון, לי היה את הניסיון של להריץ את המשחק בסלון ולחברים במשך, לא זוכר, אז זה השנה או שנתיים, איראן דרור של ניסיון בלהנחות דיזיין ספרינטס, ואולי קצת משחקי תפקידים, וכולם שחושבים על צדי בינה מלאכותית וסכנות בינה מלאכותית, וביום הראשון זה היה באמת, בואו שנעלה מלא מלא רעיונות, ודברים שאנחנו יכולים לשאול עם השראה וכולי, יום שני, יום שלישי זה היה להתפקס על מה אנחנו עושים, יום רביעי היה באמת לשבת ולבנות, ואיראן אמרנו, אוקיי, אתם יוצאים מפה עם קופסה, כאילו, יש משחק בתוך קופסה, עם ספר חוקים, עם דפי דמות, עם הכל, והיה, באמת, ביום החמישי, באנו, לקחנו את הקופסה, והזמנו כמה סטודנטים מהאוניברסיטה, והרצנו את המשחק פעמיים, והקלטנו את הכל, וראינו מה עובד ומה לא עובד, ואותה גרסה, גרסת הדיזיין ספרינט הראשון, החזיקה בעצם משהו כמו שנתיים, ואני הסתובבתי איתה, בהתחלה אני הסתובבתי איתה, כי הייתה לקופסה אחת, ואז רוס גם קיבל קופסה, ואז היו שניים מאיתנו שהסתובבו בעולם, ובאמת הקופסה הזאת נסעה לכנס עתידים שאורגן על ידי צבא בריטניה, ושיחקו בו נציגים מכל מיני צבאות וחוקרי עתידים מהעולם, והיא נסעה לסינגפור, כאילו, ורצנו שם לכל מיני נציגים של הממשלה, פלוס קבוצות סטודנטים ודרגון מיט, כנס שחקני תפקידים בלונדון, וכל מיני מקומות.
ושלב רגע שאני אעצור את הסיפור הממש מעניין הזה, כדי להזכיר למאזיננו שעוסקים בפיתוח משחקים, שכן וכך זה קורה. כלומר, יש איזשהו אב טיפוס ראשוני, ונורא רוצים לרוץ לו קדימה, והדבר הנכון לעשות הוא פאקינג לחכות שנה-שנתיים, או פחות, לעשות את הפלייטסט, לעבור לקהל מגוון ככל האפשר, לוודא שהדברים הם אכן עובדים לפני שמתקדמים הלאה. כן, תמשיך.
אתה אומר לחכות ולהמתין, אבל בהתחשב במשאבים, כמה זמן וכמה כוח אדם וכמה כסף היה אפשר להשקיע בזה, יתקן אותי שחר, אבל זה פשוט מה שהיה.
נכון. היינו מדי פעם מנהלים שיחות על איך לתקן או מה להוסיף. רציתי שזה ילך, כולנו רצינו שזה ילך יותר מהר, שנריץ יותר משחקים, שקבל יותר מידע, שנלמד מהמידע יותר. אבל כן, זה עדיין פרויקט שהוא כולו מתנדבים שעושים את זה כנוסף על תפקידם. אני קיבלתי איזשהו אישור שזה חלק מעבודת המחקר שלי, אבל חלק קטן מעבודת המחקר שלי. רוצינו מאמר בדרך, מי שרוצה יכול לקרוא את Exploring Artificial Intelligence Futures Through Roleplay. כי לפניו פרסמתי מחקר על Exploring Artificial Intelligence Futures, שבו אמרתי צריך לעשות את זה גם דרך Roleplay, כי זה גישה שיחסית הוזנחה בהשוואה למדע בדיוני, או ספרים של מומחים, או סדנאות עם הרבה משתתפים, או שאלונים לציבור וכו'.
אני חושב גם שבניגוד לכמעט כל דרך אחרת שאני יכול לעלות על דעתי לעשות את זה, משחקי תפקידים הם באמת המדיום הטוב ביותר לזה, בגלל ההבדל האינרנטי בינם לבין כל משחק קופסה או משחק מחשב, שזה אפשר לצאת מהגבולות, ונראה לי שזה אחד מהאספקטים הכי מרגשים, כשאנחנו מדברים על בינה מלאכותית, הרגע שבו עושים דברים שהם לא הדברים שחשבנו שאפשר.
זה נכון, וזה גם, זה עוד ערוץ ללכת אליו, אבל שאלה מאוד מאוד גדולה במשחק שלנו הייתה, האם זה משחק שבא ללמד, או שזה משחק שבא לחקור. והבחירה שם באמת, כאילו, האם סט הבחירות שיש לשחקנים הוא מאוד מאוד קטן, ואנחנו רק, קודם כל, רואים מה הם בוחרים, אבל גם עוזרים להם לבחור את הדבר הנכון, להראות להם מה השלכות אם הם בוחרים את הדבר הנכון, ובין לתת להם חופש לעשות מה שבא להם, וללמוד מהם איך אנשים אחרים חושבים שהעתידים יראו בהינתן הבחירות שאנחנו שמים לפניהם. והבחירות שהם שמים אחד לפני השני, כי הרבה מאוד מהדינמיקה זה איך שחקנים מגיבים למה ששחקנים אחרים עושים, זה יתרון מאוד גדול ב-war game, מה שמשחק תפקיד. משחק תפקידים קלאסי, החבורה היא ביחד, השם הוא מולם, אבל war game קלאסי, יש את צוות אדום וצוות כחול לפחות, ורוב הדינמיקה זה שהם מייצרים אחד לשני בעיות. והשתמשנו הרבה מהתחרותיות הזאת כדי ליצור עתידים מעניינים.
וחשוב לציין למאזיננו שוב, שאם אתה מפתח משחק, ההחלטות האלה, הן החלטות סופר קריטיות כבר בשלב מאוד ראשוני של הפיתוח, כי זה קובע את אופי המשחק, את דרך ההתנהלות של המשחק, גבולות גזרה של המשחק, מה אתה כן ולא מאפשר לאנשים לעשות.
כמו שאמרנו, לעשות כיף זאת לא המטרה כאן. וזה השאיר את השאלה היחסית פתוחה, אז מה כן המטרה? אנחנו רוצים להשתמש במשחק כדי לחקור, אנחנו רוצים להשתמש במשחק כדי ללמד. והמשחק שנוצר אחרי הספרינט הראשון, אפשר את שתי הדברים, אבל לא באופן מאוד מלא לאף אחד מהם.
נכון. בדרך כלל זה תפסת מרובה, לא תפסת בעניינים האלה. זה, וזה משהו שלפעמים בא לידי ביטוי בדברים נורא קטנים, במשחק שאני מפתח עכשיו למשל, על הפקת סרט, היה התלבטות מאוד מהותית, אם אנחנו הולכים על טבלאות סגורות, של אלמנטים שבוחרים מהם, או שנותן לכל אחד לפתח. וזה נשמע כמו משהו נורא קטן, אבל זה לא, זה המהות של המשחק, האם זה איזשהו כן. resource negotiation, או האם זה משחק של סטורי טלינג קבוצתי.
בדיוק.
נכון. החלטות פתוחות והחלטות סגורות, ובחרנו לעשות שילוב של הדברים האלה, ואתה ממש רואה את זה, וזה דבר שהשארנו עד היום בגרסה המחית, כשאתה יוצא לדליבריישן פייס, כשאתה הולך ואתה חושב מה הקבוצה שלי עושה בשנתיים הקרובות, יש לך שתי החלטות מדיניות, שהן פתוחות לחלוטין, אבל אחר כך, תעצור אותי אם צריך להסביר דברים, אבל הם יעברו הצרנה לאפקטים על הסטטיסטיקות שלך במשחק, כלומר, איזשהו מסע ומתן בינך לבין, לביני, בתור השליט מבוך, מריץ המשחק, למה תהיה השפעה של מה שאתה רוצה לעשות על העולם, אבל אני אומר לשחקנים אחר, אני כמעט תמיד משתמש בזה, אתם רוצים את השנתיים האלה לבנות פסל שוקולד ענק של המנהיג שלכם בכיכר העיר, אתם מוזמנים לעשות את זה, כנראה שמה שהשחקנים האחרים יעשו, יהיה יותר מועיל בתחרות ביניכם לבינם, אז אולי זה לא הדבר הכי טוב לעשות, אבל אתם יכולים אם אתם רוצים. ובנוסף לזה, יש להם עוד החלטה אחת, שהיא אתם חייבים לקחת את חוקרי הבינה המלאכותית שלכם, אתם חייבים לשים אותם על עץ הטכנולוגיות, והם יגלגלו קוביות, והקוביות האלה החליטו איזה טכנולוגיות יחשפו בשנתיים האלה, ולמי יש גישה למה. ופה, כאילו, אתם בוחרים איפה לשים קוביות על עץ, וזהו. וחשוב לנו שיהיו שני אלמנטים האלה. זה גם יוצר הרבה כאב ראש.
כן, כי אתה דה פקטו יוצר ומתחזק שתי מערכות התקדמות שונות, שצריך להיות יחסי גומלין ביניהם, והאמת דיברנו על זה לאורך השנים הרבה מאוד, כל פעם שהזכרנו את המשחק המהולל XCOM, שבו יש לך שני מערכות שונות לחלוטין, שזה המשחק היחידי לפחות שאני נתקלתי בו, שקשרי הגומלין ביניהם הם בדיוק במידה הנכונה של כן להשפיע אחד לשני, אבל שכל מערכת היא עצמאית לחלוטין ומתקדמת בפני עצמה.
אחת הסיבות ששיחקנו Blades in the Dark ספציפית, היא בדיוק בשביל זה, כי בבליידס יש מערכת אסטרטגית ויש מערכת טקטית, סוג של, אפשר להגיד שיש משחק העל והמשחק המצומצם, ורצינו ללמוד את המערכת הזאת וממנה מה אפשר ליישם במשחק שלנו, כשאנחנו רוצים לאפשר מצד אחד תחושה אישית, שאתה שמה באיזשהו מקום, היה גרסה של המשחק שבה אתה משחק דמות מסוימת, אתה באמת משחק את נשיא ארצות הברית נגיד, ולא את ארצות הברית כמשהו אבסטרקטי, וזהו, שחר בוא תביא אותנו קרוב להווה, ואז אני רוצה שנדבר על AI, כי עוד לא דיברנו על זה.
סבבה, אז היה את הזנספד הראשון, רצנו זה, למדנו מלא מלא דברים, בין היתר למדנו שעדיין יש הרבה יותר מדי דברים במשחק, והוא צריך להיות קטן יותר ויותר סטרימליינד, ושאנחנו רוצים ללמד, אבל בגלל שהסנריו כל כך מתבדרים, אז אנחנו לא באמת תמיד מלמדים את הדברים שאנחנו רוצים ללמד, ושאין לנו בעצם פדגוגיה, אז הבאנו מומחית פדגוגיה, שבמקרה גם הצטרפה למכון באותו זמן, וזה היה שילוב מעולה, והבאנו את ערן בתור מישהו שמבין במשחקים, כי הבנו שאנחנו בונים משחק, ואין לנו אף אחד שמבין במשחקים, לא לגמרי נכון, יש את מרקוס שמבין קצת במשחקים, אבל ערן מבין עוד יותר במשחקים. ועשינו דיזיין ספרינט שני, ואמרנו, בדיזיין ספרינט השני אנחנו מתמקדים בפדגוגיה, יש איזשהו קיידנס בסיסי כזה, מחקר בסיסי, שימוש במחקר הבסיסי, ואז משהו רע קורה בעולם וצריך להתמודד איתו, ועוברים לשלב הבא של הטכנולוגיה שהיא יותר גדולה, ואז עושים מחקר בסיסי יותר מרשים, טכנולוגיות עוד יותר מרשימות, עם פלוסים יותר גדולים למספרים, ומדברים יותר גדולים ורעים קורים בעולם שצריך להתמודד גם איתם. וזה קורה 3-4 פעמים, והדבר שקורה בסוף התור הרביעי זה בינה מלאכותית כללית, בצורה כזו או אחרת שאו שיוצרת אוטופיה או שהורגת את כולם. צמצנו את זה את הטכנולוגיה, ולא לגמרי סיימנו את הדיזיין ספרינט, כי ניסינו לעשות אותו ב3 ימים במקום ב5 ימים, וזה היה טעות. המשכנו את תהליך העיצוב אונליין, אופליין לא ביחד, ואונליין ברשת ולא פנים על פנים, ואז התחילה מגפת הקורונה, אז הכל קצת נעלם, ואני יצאתי לחופשת לידה, בקיצור, הכל קפל קצת זמן, ואז חזרנו, והגיע פרויקט מנג'ר עם ניסיון במשחקים, שהיה תקופה עם הפרויקט בשם קריג, שבאמת עשינו בליץ, יצרנו גרסה יותר סטרימליינד, את טכנולוגיות שבאמת נדבר על מודלי שפה גדולים, או על reinforcement learning, הוספנו מנגנון ה-concerns, מפתח טכנולוגיה ואז קוראים דברים רעים, ועוד כמה שינויים קטנים במשחק, ועברנו אותו ל-online first, כי הייתה מגפה וחייבים לעשות את זה online first, אז למדנו איך לשמש בדיסקורד, ויצרנו online assets כדי שאפשר יהיה לעקוב אחרי מה שקורה במשחק, כי לפני זה היה קופסה, ועכשיו זה דיגיטלי, אבל עדיין משחק תפקידים, ומשם, עכשיו תוך או חצי שנה או שנה היה למצב שבו משלמים לנו על זה שאנחנו מריצים את המשחק, אוניברסיטאות וחברות, ומשם התחיל התהליך של להתמקצע, להבין בדיוק מה אנחנו מציעים, להביא יותר לקוחות, ובסופו של דבר להוציא את זה מאקדמיים בכל מיני אוניברסיטאות ואנשים בחוץ שהם משתפים פעולה כוולונטרי, כמתנדבים, הקמנו עמותה רשומה בבריטניה, העברנו את הפעילות לתוך עמותה רשומה בבריטניה, הפיתוח המשיך משם, נתרמנו עוד קצת כסף, שזה היה מאוד נחמד, כל הדברים האלה לקחו הרבה הרבה יותר זמן ממה שרציתי שהם יקחו, ואז כל העולם התעורר לסיכוני בינה מלאכותית, ועכשיו אנחנו מרצים את זה עם חברות למשל.
זאת אומרת, זה ממש, במהלך השנה האחרונה, למי שמקשיב עכשיו, אנחנו מקליטים באמצע 2023, ואנחנו בערך שנה, מאז ש-ChatGPT ו-Stable Diffusion וכל אלה נכנסו.
מאז ש-AI נהיה משהו שכולם מכירים, ולא רק האקדמיה.
אמת, אמת. וכולם רואים ויודעים, וגם כאילו, אתה יודע, שרים ומקבלי החלטות, יודעים עכשיו יותר על מה טכנולוגיה יכולה לעשות. למשל, אומנות. טכנולוגיה יכולה לעשות אומנות מאפס. אולי זו לא אומנות מקורית, אולי זו לא אומנות אנושית, אולי זה... אפשר לדבר על זה מלא, ויש לי פרקים שלמים שאני יכול לדבר על מהי אומנות ועל היחס ביניהם. אבל זה לא חשוב. מה שחשוב זה שמה שעד לפני שנה היה בלתי אפשרי לתפיסתם של אנשים בעמדות כוח, כמו למשל, לא יכול להיות שמחשב, אני אומר לו, תעשה לי נאום משכנע על זה וזה, והוא פשוט ייתן לי נאום משכנע על זה וזה, ואז אני אגיד לו, אתה יודע מה, תעשה אותו יותר רוקצני כנגד הצד השני, והוא פשוט יעשה אותו יותר רוקצני כנגד הצד השני.
Yep.
והיום, היום זה ברור מאליו שאפשר לעשות את זה. ולכן, קל הרבה יותר לשכנע אנשים בעמדות כוח, שאולי הצעד הבא בפיתוח הטכנולוגי, יהיה כבר מחוץ לשלטתם. בין היתר, כי כבר הנוכחי הוא קצת מחוץ לשלטתם. ולכן כדאי לדבר על סיכונים ועל אנשים בנקודות שבהם הם יכולים לעשות משהו, אולי רצו, מתחילים לחשוב, אוקיי, מי יכול ללמד אותנו מה, על מה כדאי לחשוב, על איזה דברים אנחנו לא מודעים אליהם, מה הדברים שעומדים מעבר לאופק ועוד לא הבחנו. וכך קורה שיש כמה הרצות מאוד מעניינות שקורות במהלך החודשים הקרובים של Intelligence Rising.
כן, בשנה האחרונה כולם חוו במציאות את מה ש... במשחק קורה בתור הראשון.
בתור הראשון, כן.
כבר 5 שנים. רק כשפעם היינו מריצים את זה כמשהו שספקולטיבי, אנחנו חושבים שיקרה מ-2025 עד 2027, ואנחנו אומרים, טוב, אתם יודעים שזה מה שקרה מ-2021 עד 2023, עכשיו בוא נשחק את התורות הבאים.
אמת.
זה מדהים, כי היה לי חוויה מאוד דומה, אני וכמה חברים התחלנו לשחק את משחק הלוח פנדמיק, פנדמיק לגאסי, וחודשיים אחרי שהתחלנו לשחק, כלומר מפגשים של פעם בשבוע, זה משחק שאמור לקחת כמה חודשים, פרצה מגפת הקורונה, וליטרלי, היה שבוע אחד שעשינו פעולות במשחק, ואז ראינו אותם played out, בדמיון מפחיד ממש במציאות. אז אני מאוד משוכנע מהתהליך הזה של בואו נשחק משחקים של פעולות אפשריות, כדי לנסות להסיק מהם לפחות על חלופות אפשריות בעולם האמיתי.
וזה היתרון של סיריוס גיים. זה גם החשיבות של סיריוס גיים על דברים שהם עם המון המון השפעה וסיכוי, או סיכוי נמוך שהם יקרו, כמו מגפות, או דברים שהם שינוי משמעותי מאיך שחיים הם עכשיו, ולכן קשה לדמיין אותם. אם העתיד לא הולך להיות כמו עכשיו, אז תסמלץ אותו כדי להתכונן למה שיבוא.
אז שחר, עוד כמה זמן הקיקסטארטר כדי שכולנו נוכל לקנות את הקופסה הזאת?
דיון ארוך טווח בקבוצה. ההחלטה, וזו החלטה שאנחנו חוזרים אליה פעם בשנה בערך, היא יש הרבה מורכבות באיך איך צריך לחשוב על עתידי AI, ומאוד קל ללכת עם סיפור קיצוני ומתאה. ואנחנו חושבים שמאחר ואנחנו רוצים סיריוס גיים שבאמת עוזר לאנשים לחשוב על איך לקבל החלטות בעתיד, מי שמריץ את המשחק צריך להיות מישהו שבקי בתחום ויודע, פה יש הרבה חוסר ודאות וצריך לתווך את חוסר הוודאות הזה לשחקנים, ופה אנחנו באמת די בטוחים שהדברים האלה לא רק שהם אפשריים, אלא הם כבר קורים ופשוט אנשים מדועדים עליהם, ולכן צריך להגיד, זה לא ספקולטיבי ויש פה הרבה חוסר ודאות, זה הנה דוגמה למאמר, או הנה אפליקציה שאתה יכול להוריד ולראות את זה קורה באמת. ולא הצלחנו להכניס את זה לתוך החוקים או האסט של המשחק עצמו, זאת אומרת, המשחק עדיין מאוד מאוד תלוי במי שמריץ אותו, כדי שהחוויה תהיה ריאליסטית, ואנחנו חוששים שמישהו שמנסה להריץ את זה בלי רקע מתאים, או שזה לא יעבוד, וזה במקרה טוב, או שזה יעבוד וישכנע אנשים בצורה מאוד קיצונית, בדברים שהם לקחים בעייתיים. להגביר תחרות. לא צריך לדאוג בסיכונים. הדבר הכי מאיים זה שקבוצה זרה X, שאנחנו גם ככה מפחדים ממנה, הדבר הכי גרוע שיכול לקרות זה שהם יפתחו את הבינה המלאכותית לפניה. זה דבר שהרבה מאוד אנשים חושבים, כי קל למכור את זה. אז אנחנו מנסים, כרגע אנחנו לא מפיצים את המשחק, כי אנחנו רוצים שרק אנשים שבאמת מתמצאים בתחום יהיו GMs. אנחנו כן רוצים להגדיל משמעותית את הגיוס של אנשים שמריצים את זה, אנחנו כרגע רוצים לגייס רק מקרב אנשים שעבודת היום יום שלהם היא להיות חוקר סיכונים של בינה מלאכותית, משלל רקעים, בין אם זה סיכונים קיצי טווח, או סיכונים יותר ארוכי טווח, יותר ספקולטיביים, אנשים שחוקרים דברים שקורים כבר היום, אנשים שחוקרים רגולציה של בינה מלאכותית, או אנשים שחוקרים את הטכנולוגיה, אבל מכירים את כל הספרות, ואת כל השיח, ואת כל הניואנסים. יצרתי מיני מיני גרסה של הדברים הכי בסיסיים, של הדינמיקות הכי בסיסיות, כמשחק קלפים, וזה כנראה, זה כבר קיים בגיט-האב, נקרא B-A-K, והוא בגיט-האב האישי שלי, ואפשר פשוט להוריד את החוקים, ואני עובד עם מישהו שמנסה לעשות את זה אפילו עוד יותר נגיש, לעשות חפיסת קלפים שיש עליה קומיקסים, ובאמת כאילו מאוד 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 פשוט, אנחנו בתחרות, אבל אם כולנו נרוץ, אז כולנו נמות, ונכניס קישור לזה. אני מקווה שכן נוכל לשחרר גרסה כזאת מציבור יותר רחב, אבל מצד שני, אני אומר את זה כי אני חושב שזה יהיה נפלא, מצד שני, אנחנו כנראה לא הקבוצה לעשות את זה, כי זה לא היעד שלנו ויש לנו משאבים מוגבלים. אני כן אפנה ל-Treacherous Turn Role Playing Game, שזה משחק אחר, משחק תפקידים, שנראה לי נוצר על ידי אנשים שמכירים את עולם ההובינג רולפליי מאוד טוב, ומשתמשים בהרבה דברים משם, וזה משחק שבו אתה משחק את הבינה המלאכותית, ותוך כמה שעות אתה מבין מאיפה באה הסכנה. למה אם יש לך בינה מלאכותית די מתקדמת, אז היא תרצה לעשות דברים איומים ונוראים בעולם, אפילו שהיא לא הונדסה לכך. ואני יכול לספר קצת על החוויה, אבל אני חושב שאני פשוט יותר כיף שאנשים ילכו וישחקו את זה בעצמם.
כן, משחקים נועדו למשחוק.
אני חושב שזה סגווי מצוין, דיברת על ניואנסים ועל כך שצריך מומחה כדי לדבר על זה, בגלל שבוודאי רבים המאזינים, כשהם שומעים AI, אז אולי הם באמת חושבים פשוט רק ChatGPT, או אם הם מתכנתי AI בעצמם, אנשים שעובדים על זה, חושבים שמדובר בהייפ מטורף, ורק אנשים מופרכים חושבים שיש לי סכנה בזה, ושזה בעצם לא הדבר הראשון והמרכזי שצריך לדאוג לגביו כשזה נוגע ל-AI. אוקיי, יש לנו עוד הרבה מה להגיד על AI עצמו, אבל את זה אנחנו נעשה כבר בפרק הבא, כי הפרק הזה מספיק ארוך. הצטרפו אלינו כדי לשמוע מה בעצם הסיבה לכך ש-AI קיים בפרק הבא של הגמדים בונים. זהו, אוקיי, תודה רבה, שחר, שעשית את כל זה, שהשתתפת איתנו כאן. אני פוגש אותך שבוע הבא או השבוע, אני לא זוכר כדי להמשיך.
לא, ותודה רבה לך על זה שאתה עושה את זה בשביל כולנו כאן, וקצת אולי דוחה את הקץ.
אמת.
בכיף.
ואם אתם רוצים להקשיב לעוד גמדים, לכו לדבוס.org.il, אם אתם רוצים לנסות להבין עוד על Intelligence Rising, לכו ל-intelligencerising.org. אם רוצים ללמוד עוד בשפה פשוטה ונעימה על ענייני AI ודומיהם, והנושא הספציפי שבו אתה מתעסק שזה סכנות, יש איזה סרטון יוטיוב שאני יכול להפנות אתם אליהם?
ספציפית על AI safety, אני מאוד אוהב את הערוץ של רוב מיילס,
מצוין, אז אנחנו ניתן קישור לרובוט מיילס, שגם אני מאוד אוהב אותו, אני חושב שהוא מסביר בשפה מאוד ברורה את העניינים העיקריים, יהיו קישורים בערוץ של הפרק, או שתחפשו פשוט רובוט מיילס, AI safety. זהו, עד הפעם הבאה,
להתראות!
האזנתם לעל כתפי גמדים, המשותף ברישיון ייחוס שיתוף זהה Creative Commons 4. האתר שלנו הוא בדוורפס.org.il וניתן למצוא אותנו גם בפייסבוק ובטוויטר. מנגינת הפתיחה, הסיום וקטעי האמצע הם בהלחנת צמד הקלישאות.